למתת ד'
ונכה
רוצה לומר את החידוש של אבני מילואים. אמרנו שאנחנו היינו מסבירים בפשט הגמרא שהבעיה היא חסר המשתמרת, אבל רואים שהוא הבין שזה אוויר, החיסרון הוא אוויר שאין סופו לנוח. זה החידוש הגדול שלו והדיוק שלו ברש"י. וניחא בזה, הדנעץ קנה ברשות הרבים גבוה מהאמה, ולעניין שבת מעני, ולעניין גט לא מעני. וכמו שהגמרא אומרת, לעניין שבת, אם הוא זורק מרשות הרבים וזה נח על קנה, נעץ קנה ברשות הרבים גבוה מהאמה, לעניין שבת מעני, ולעניין גט לא מעני. משום דעתם, אין האישה יכולה לתפוס בידה מפני גובהו. אם כן, חשיב אינו משתמר. ואפילו נח ממש, זאת אומרת גם אם הוא ינוח על גבי העמוד הזה, אבל נחשב אינו משתמר. וכן כתב הרשב"א בחידושיו, לגבי קנה גבוה מהאמה, אינו משתמר כלל לגבי זיקה, מפני שלא תוכל לתפוס בידה מפני גובהו. עיין שם. וזהו שיטת רש"י ז"ל, לעניין חצר המשתמרת מן תעלי שפיר. זאת אומרת, לא במקרה של נעץ קנה, אלא כמו ש... דניין, כמו שהוא הסביר, הוא הסביר בדעת רש"י, שיש פה, יכולים להיות פה שני חסרונות. אז החיסרון של חצר המשתמרת בגג, זה יכול, באמת אני פותר אותו על ידי זה שהיא יכולה לתופסו, אבל יש פה בעיה אחרת של אוויר שאין סופו לנוח, זה מה שהוא אומר. ולכן פירש, ופירש את שאלת הגמרא, שהגמרא שאלה והיה לו מינטר, דעה ולאוויר שאין סופו לנוח. והבית שמואל כתב, בשיטת רש"י, דאפילו לא מינטר לגבי זיקה, כיוון דמינטר לגבי בני אדם מקרה משתמר. זאת אומרת, הבית שמואל לא הסביר כמו שהוא הסביר. הוא רצה לומר שכביכול יש פה שני חסרונות, שכל חיסרון הוא חיסרון בפני עצמו. הבית שמואל כתב בשיטת רש"י, דאפילו אם לא מינטר לגבי זיקה, כיוון דמינטר לגבי בני אדם מקרה משתמר, וקנה נעוץ דלא קנה, משום שאינה יכולה לשומרו כלל. זאת אומרת, הבית שמואל רצה לומר שההגדרה של חצר שאינה משתמרת היא צריכה להיות משתמרת כלפי בני אדם. גם אם זה לא משתמר כלפי הרוח, היא נחשבת חצר המשתמרת. המושג משתמר בחצר זה משתמר כלפי בני אדם. על זה אומר הקצות, ואינו נראה. דוודאי עומד בצידו מעני, אפילו עומד ברחוק, ואינו מוחה בחוזק יד. אלא כיוון דעומד בצידו, תו לא עתי גן, וברגע שאדם עומד ליד חצר, כן? זאת אומרת, הגנבים כבר לא יבואו, כן? דוודאי עומד בצידו, מעני אפילו עומד ברחוק, ואינו מוחה בחוזק יד, אלא כיוון שעומד בצידו, תו לא עתי גן, החינמי, בקנה גבוה מהאמה, כיוון שעומד בצידו, לא עתי אין שבשקללי. אז הוא מתווכח עם הבית שמואל. הבית שמואל טען שבקנה גבוה מהאמה אינו משתמר כלל אפילו לגבי בני אדם, לשיטתו. זאת אומרת, הבית שמואל הרי קבע שההגדרה של משתמר לא תלויה ברוח. גם אם זה לא משתמר כלפי הרוח, אבל זה משתמר כלפי בני אדם, זה נקרא משתמר, זה נקרא חצר המשתמרת. אז מלו היה צריך להסביר, אז למה בקנה גבוה מהאמה, אם הוא זורק לה את הגט, כן? על גבי קנה גבוה מהאמה היא לא מגורשת. הרי לכאורה, בייחוד שאתה תאמר שהיא עומדת בצידו, אז אומר רבית שמואל, שם זה גם לא משתמר כלפי בני אדם. זה אתה, בית שמואל לשיטתו, יש פה באמת חיסרון של חצר שאינה משתמרת, אבל בגלל זה לא משתמר כלפי בני אדם, והצוד טוען לא נכון. ברגע שהיא עומדת בצידו, זה נקרא משתמר כלפי בני אדם, בני אדם לא ייקחו. אבל, אז אם אתה תאמר שזה לא משתמר כלפי הרוח, כמו שאני אמרתי, אז אומר, אז, אבל רבי שמואל לא רוצה להגיד ככה. רבי שמואל רוצה לומר שההגדרה של משתמר או אינה משתמר לא תלויה ברוח. גם אם הרוח יכולה להעיף איזה משם, זה לא חיסרון באינו משתמרת. אז על זה הקצות מתווכח איתו, ואינו נראה. דוודאי עומד בצידו מעני, אפילו עומד ברחוק, ואינו מוחה בחוזק יד. אלא כיוון שעומד בצידו, תולו עתיגן. כשאדם עומד בצד החצר או בצד הרשות שעליה אנחנו דנים, תו לא עתיגן זה. החינמי וקנה גבוה מאה אמה, כיוון דעומד בצידו לא עתוין שבשקלילה, בניגוד למה שאמר הבית שמואל. ועוד, שהרי בעדיה מבואר בדברי רשי זה, שלא כדבריו. מה הראיה שלו מרשי? שהרי כתב גבי נעץ קנה, זה לשונו, אינה מגורשת, שאין סופו לנוח בארץ, דעת הזיקה ושדי לי חוץ למחיצות. ותמה דגיטה משום חצר המשתמרת לו, דומי עדי ידע, והלא מינטר. והלא מינטר. זאת אומרת, ברש"י כתוב הסבר מדויק, איך הוא לומד את החיסרון בנעץ קנה. הגמרא אומרת נעץ קנה גבוה מהאמה אינה מגורשת, אומר רש"י שאין סופו לנוח בארץ, דעת הזיקה ושדי לחוץ למחיצות, תבוא רוח ותעיף אותו מחוץ למחיצות. ואז ממילא אומר רש"י, ברש"י כתוב זה חצר שאינה משתמרת, הגט צריך להינתן בחצר המשתמרת דומיה דידה והלא מינטר. הרי בפירוש כתב, דעה דקנה נעוץ לא משתמר, בניגוד לבית שמואל. הבית שמואל טען בקנה נעוץ שהחיסרון הוא, זאת אומרת, הרי הבית שמואל טוען שמה שקובע זה מינטר כלפי אינשי. אם זה חיסרון מצד הרוח, זה לדעתו לא חיסרון בחצר שאינה משתמרת. אבל שואל הרקצות, הרי מפורש ברשי, כשרשי מסביר את הגמרה של נעץ קנה, הוא מסביר שהבעיה היא בחיסרון בעינה משתמרת, ולא בגלל האנשים, כמו שלמד הבית שמואל, אלא בגלל הרוח, כך כתוב ברשי. כן? עתי זיקה ושדי לחוץ המחיצות.
קשה גם עליו מבילויים.
מה?
קשה גם עליו מבילויים.
למה? רגע, קודם כל, יש לו הוכחה שכשזה לא משתמר, גם מצד העובדה שהרוח תעיף את זה משם, זה חיסרון בעינה משתמרת. הבית שמואל טען, הבית שמואל טען שכשרוח תעיף, זה לא חיסרון בעינה משתמרת. כן? אז יש לו ראיה מרשי הזה, שזה חיסרון במשתמרת. גם כשהבעיה היא בעיה מצד הרוח. הרי בפירוש כתב, דעד הקנה נעוץ לא משתמר, היינו לגבי זיקה, ולא לגבי בני אדם. אלמה דחצר המשתמרת, בעיה דלאב ומינטר שפיר מכל אחריות, הן מבני אדם, והן משאר אחריות, כמו זיקה וחיוצה. לגבי קנה גבוה, חשי ולא משתמר משום זיקה, שאינה יכולה לתופסו בידיה משום גובהו. שאינה יכולה לתופסו בידיה משום גובהו, כמו שכתב הרשב"א, והמתבאר מכל מה שכתבנו לשיטת רש"י זה. דעל כל פנים, כי לא עתיזיקה, זאת אומרת, אם בסופו של דבר לא באה הרוח, כן, הבלה למפרע אוויר שסופו לנוח, כיוון דהיגלה מילתה דלא שלט בזיקה, וגם סיבה אחרת לא הייתה לו, שלא קלטו כלב ולא מחכו גשמים וכיוצא. וכיוון שבסופו של דבר הוא נח, אז גם החיסרון הזה יתברר שהוא לא חיסרון, אבל לאוויר שסופו לנוח. אמנם, כן, הרי הוא חידש באמת נכון שיש שני חסרונות, חיסרון אחד של אוויר שאין סופו לנוח, וחיסרון שני של חצר שאינה משתמרת. אז הוא אמר ככה, אם היא יכולה לתופסו מסתלק החיסרון של חצר שאינה משתמרת. במקום שהוא גבוה 100 אמה, אז היא לא יכולה לתופסו, כמו שכתב הרשב"א. אבל אם רואים שחצר שאינה משתמרת נקבע חיסרון בה, גם מצד, יכול להיקבע חיסרון גם מצד הרוח. עכשיו, אבל החיסרון של אוויר שאין סופו לנוח, לגביו אני יכול לבוא ולומר, יגלי מילתא למפרע. ואתה אני יכול לומר, כל עוד לא נח, אני אומר, מי אמר שינוח? אבל אם כבר נח, ונח בתוך החצר, ולא העיפה אותו הרוח, אז יגלי מילתא למפרע, שזה נקרא אוויר שסופו לנוח. זאת אומרת, החיסרון של אינה משתמרת, הוא לא תלוי, זאת אומרת, במצב שבו זה נכנס לתוך החצר והיא לא יכולה לתופסו, זאת אומרת, עלול להיות שהרוח תעיף אותו, אז זה נקרא חצר שאינה משתמרת. ולכן, בנעת סקנה ברשות הרבים גבוה, אנחנו מגדירים את זה כחצר שאינה משתמרת. אבל לגבי החיסרון של אוויר שאין סופו לנוח, שם אומר אבני מילואים, זה תלוי בסופו של דבר במה שקרה בסוף. אם בסופו של דבר הוא נח, יגלי מילתא למפרע, שזה נקרא אוויר שסופו לנוח. אי אפשר להגדיר את זה כאוויר שאין סופו לנוח. חצר שאינה משתמרת, זה בדיוק החילוק שהוא רצה לומר, למה שהיינו בפעם שעברה. חצר שאינה משתמרת, היא לא תלויה במה שקרה, אלא היא תלויה במה שאנחנו מגדירים כשהוא זורק לה את הגט. אז אם הוא זורק לה את הגט למקום שבו הנשים למשל לא יבואו, לא ייקחו אותו, כמו שהוא אומר, היא עומדת קרוב, אנשים לא ייקחו, אבל הרוח יכולה להעיף, אז זה נקרא חצר שאינה משתמרת. במידה והיא לא תוכל להת... בבקשה?
ככה אז גם על הגג זה אינה משתמרת.
אז זה שאלת הגמרא והלא מינתא.
אבל זה... איך הכל העניין של המילואים נפל?
לא, הגמרא שאלה והלא מינתא. למה היא שאלה והלא מינתא? מה הרקע לשאלה? משום שהרוח יכולה להעיף את זה משם. אנשים לא ייקחו, אבל הרוח יכולה להעיף.
מה? חיסרון משתמרת.
מה?
אבל עד החיסרון משתמרת או חיסרון באוויר?
אז לא, אז רשי, אז לא, אז הוא הסביר ברשי ככה. למה זה לא חיסרון בעינה משתמרת? כי היא יכולה לתפוס. גם כלפי הרוח היא תוכל לתפוס.
מה, כי היא נמצאת שם?
היא נמצאת שם למעלה, היא נמצאת למעלה, היא תוכל לתפוס. אז זה פותר את החיסרון של אינה משתמרת. אבל זה עדיין החיסרון של אוויר שאין סופו. הרי בסופו של דבר, היא יכולה לתפוס. כדי להגדיר את החצר שהיא משתמרת, אני לא צריך שתתפוס בפועל. אני אומר, היא יכולה לתפוס. אבל השאלה של הגמרא מסבירה שהיא, והלא מינתר, הרי זה אוויר שאין סופו לנוח. על זה ענתה הגמרא שתי תשובות. או שזה בתוך המחיצות, כן, יש מחיצות, או שזה כבר נחש... זה נח. למה? כי זה הגיע לגובה של פחות מג' תפחים. או שזה נח, כן? אז איך זה פותר את הבעיה? הרי הוא שאל, מה אכפת לי אם זה נח? זה חצר שאינה משתמרת. התשובה היא, אז הוא ענה, לא, זה חצר המשתמרת. למה? כי היא יכולה לתפוס. להגדיר את זה חצר שאינה משתמרת אני לא יכול. כי היא יכולה לתפוס.
מה אתה יכולה לתפוס? בהגדרה בחצר, כאילו, צריך שתעמוד כן. בתוך 400?
מה?
צריך
להתעמוד
בתוך 400?
אבני מילואים למד פשט כשהיא עומדת על הגג, היא יכולה לתפוס. היא יכולה לתפוס את הגט.
זה לא תמיד, אם היא מחוץ
לדלת... נכון, על כל פנים בציור שהיא יכולה לתפוס.
אז עושה
עוקים את השלילים... כן, כן, ככה הוא לומד את הגמרא. כך הוא טוען שרשי למד את הגמרא. אלא כל הבעיה היא מצד שזה אוויר שאין סופו לנוח, כי יכול להיות שתבוא רוח ותעיף את זה משם, או כמו שהרשי אמר, יבוא כלב, או ימחקו גשמים. אבל, אז מה התירוץ? אז שני תירוצים בגמרא. כל מקום, החידוש שלו שהחיסרון של אוויר שאין סופו לנוח הוא תלוי באמת במה שקרה בסופו של דבר. זאת אומרת, אני יכול להגיד שזה נקרא אוויר שאין סופו לנוח אם באמת הוא לא נח. אבל אם הוא נח, אני לא יכול להגיד אוויר שאין, כי התברר שזה נקרא אוויר שסופו לנוח. אם הוא נח, התברר שזה נקרא אוויר שסופו לנוח. וכך הוא מפרש. והוא מביא ראיה מנעת סקנה. אז עוד פעם, אמנם שיטת הרמב״ם היא, אומרו, אמנם שיטת הרמב״ם היא, דבריישא לא תני, המשנה אומרת כך, הייתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה, כיוון שהגיעה לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. אחרי זה אומרת הגמרא, ומלמטה ומלמעלה ומלמטה וזרקו לה, כיוון שיצא מאוויר הגג, הלשון של המשנה, נמחק או נשרף, כן? הרי זו מגורשת. אז בסיפה של המשנה, לכאורה זה אותו דין, כשהיא עומדת בראש הגג, וזרקו לה כיוון שהגיעה לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. שם המשנה לא אמרה נמחק או נשרף, הגיעה לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. בסיפה כתוב, הוא מלמעלה והיא מלמטה, וזרקו לה, כיוון שיצא מאוויר הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. שם המשנה התייחסה לנמחק או נשרף, יצא מאוויר הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. אז יש מקום לדייק, למה אתה ברישא אתה לא התייחסת למציאות של נמחק או נשרף? לכאורה זה אותו דין. אז מה הוא אומר? אמנם שיטת הרמב״ם, פרק ה' גירושין, הלכה ג' דבי דברישא לא תני נמחק או נשרף, בין לפירוש הרב המגיד, דלעולם כי את יגד דרך עלייה, שלא כדרך התנועה הטבעית, תו לא מעני, אפילו דרך ירידה, תו לא מעני, אפילו דרך ירידה. ובין לפירוש הרן, וברישא לא תני נמחק או נשרף, משום דאיקא דרך עלייה אין שם. אולי באמת נביא את הרן, נראה את הרן בפנים. יש פה גם רמב״ם, אז נראית הרב המגיד בפנים גם כן. רק רגע אחד. יש רמב״ם? כותב כך, בגמרא כתוב, הלשון של הגמרא, אמרנו, יש הבדל במשנה בין הרישא לסיפא, והגמרא מדייקת, היא אומרת כך, בלשון, עוד פעם, הייתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה, כיוון שהגיעה לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. הוא מלמעלה והיא מלמטה, וזרקו לה, כיוון שיצא מרשות הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. אז בשני המקרים מגורשת, גם ברישא וגם בסיפא. ובסיפא כתוב, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. אז קודם כל, אז אומרת הגמרא, קודם כל, מה הפשט נמחק או נשרף? אז אומרת הגמרא כך, נמחק, אמר רבא בר אבוע, לא שנו, אלא שנמחק דרך ירידה, אבל נמחק דרך עלייה לא. אומרת רב נחמן, בשם רבא בר אבוע אומר, לא שנו, הוא מסביר פשט במשנה, לא שנו, אלא שנמחק דרך ירידה, אבל נמחק דרך עלייה לא. מה איתה, מה? מעיקרה לא למנח קי. מה הפשט? אומר רשי כך, לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה, כשזרקו כלפי, אני אסביר, הרי, קודם כל ההנחה היא, בדברי רבא בר אבוע, שמדובר שלגג יש מעקה. הרי אמרנו, זה תלוי בשני התירוצים הקודמים של הגמרא. אמת הייתה עומדת על ראש הגג וזרקו, הרי הגמרא שאלה ועל ומינדר, תרצה הגמרא תירוץ אחד שיש מעקה לגג, וזה הגט נכנס לתוך המחיצות, התירוץ השני אין מעקה לגג, כן? אבל הגיע להעביר פחות ג' עכשיו, לכאורה, הלא שנו, באופן פשוט המשנה מדברת על אותו ציור, גם ברישה וגם בסיפה, רק ההבדל הוא שברישה היא עומדת למעלה והוא למטה, ובסיפה הוא למעלה והיא למטה, אבל זה לכאורה על אותו גג. אז כתוב כאן, אומר רב נחמן בשם רבא בר אבוה, לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה, אומר רש"י, כשזרקו כלפי, הוא עומד על הגג, והוא זורק לה את הגט. אם יש מעקה לגג, אז רש"י מבין, וכך הוא מסביר פשט בגמרא, שהוא צריך לעבור את המעקה. הגט צריך לעבור את המעקה. אני נמצא על הגג, אבל והיא למטה. אבל הגט צריך לעבור את המעקה, אז אני צריך לזרוק את הגט כלפי מעלה, בזווית, כדי שהוא יעבור את המעקה וינחת למטה. אז הגט עולה בהתחלה, ואחרי זה הוא יורד. כי אם אין מעקה, אז אין זריקה כלפי מעלה, יש זריקה כלפי מטה, לא למעלה. אז רש"י אמר, מוכרחים לומר שמדובר כאן שהבעל נמצא על הגג, כשלגג יש מעקה, באופן שכשהוא זורק לה את הגט, הוא זורק לה לכלפי מעלה, והגט אחר כך ינחת למטה. אז בהתחלה הוא עולה, ואחרי זה הוא יורד. על זה בא רבא בר אבוה ואומר, נמחק מועיל, בתנאי שהוא לא בשלב שהוא עולה. נמחק בשלב שהוא כבר התחיל לרדת. ברור? לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה, כשזרקו כלפי מעלה, כדי להעבירו את המעקה, לא נמחק. עד שהגיע לחזור ולרד. אבל נמחק דרך עלייה, אף על פי שיצא מאוויר הגג לאוויר החצר, ומחיצות התחתונות עוטפות, אינה מגורשת. למה? אומר רש"י, דרך סילוקו לא מקרה נתינה, אלא דרך הנחתו לבוא לרשותה. זאת אומרת, דרך סילוקו, הכוונה היא, כשהוא בשלב העלייה, זה לא נקרא נתינה. זאת אומרת, אני יכול להגדיר את זה כנתינה, כשהוא כבר הגיע לשלב שהוא מתחיל לנחות, כן? אז אני יכול להגדיר את זה כנתינה, אבל בשלב העלייה לא. כך אומר רש"י בפשט הגמרא. כל פעמים זה גמרא, כן? זה גמרא. עכשיו, אומר הר"ן כך. עכשיו, מה הנימוק של הגמרא? הגמרא מנמקת. אז כתוב בגמרא, לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה, אבל נמחק דרך עלייה לא, מי תמה? מעיקרה לא למי נחקי. אז רש"י לכאורה הסביר פשט בגמרא. מה פירוש מעיקרה לא למי נחקי? פשט הוא, בשלב שהוא עולה אני לא יכול להגדיר, אמר רש"י, אני לא יכול להגדיר את זה כנתינה. אני צריך שגם אם הוא נמחק, הוא ימחק אחרי שכבר הייתה נתינה. אבל אם לא הייתה נתינה, אז היא לא מגורשת. אז כשהגמרא אומרת, מעיקר הלא למי נחקי, הפירוש הוא אומר רש"י, הוא עדיין לא קיים את הבנתן. זה עולה. מתי אני יכול להגיד שזה בנתן? כשזה בשלב של הירידה, לא בשלב של העלייה. זה רש"י. אז אומר הר"ן, מביא את רש"י, ואומר הר"ן כך. כן? וכתב הרמב"ן ז"ל, רגע, אז הרמב"ן שאל, וכתב הרמב"ן ז"ל, דעד אתנן רישא, כיוון שהגיע לאוויר הגג, הרי ברישא כתוב, הייתה עומדת על ראש הגג וזרקולה, כיוון שהגיע לאוויר הגג הרי זו מגורשת, כן? שואל הרמב"ן, למה שם לא חילקת? כמו את השאלה שאלנו, נמחק או נשרף? אז הוא אומר, דעד אתנן רישא, כיוון שהגיע לאוויר הגג הרי זו מגורשת, ולא קטן היא נמחק או נשרף, כי דקטן היא סיפה, משום דאוכה דמילתא נקט, דלמעלה בגג שכיח רוח מצויה ושאינה מצויה, ואם נטלתו הרוח, באה קטן היא מתנית, אין דמגורשת מיד, ובחצר שכיחי מים ואש, ומשום מה חיקטני נמחק או נשרף. זאת אומרת, מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, באמת אין הבדל. מה שיוצא מהרמב"ן, באמת הרמב"ן שאל את השאלה שאלנו, למה ברישא לא כתוב נמחק או נשרף? אז בא הרמב"ן ועונה, באופן עקרוני באמת אין הבדל. אותו דין שקיים בסיפה קיים גם ברישא. אלא מה? המשנה דיברה על המציאות השכיחה. כשאני זורק גט מלמטה למעלה, השכיחות היא שהוא ילך לאיבוד כתוצאה מרוח. כתוצאה מרוח. אז אומרת המשנה, כיוון שהגיע לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. לעומת זאת, כשאתה זורק גט מלמעלה למטה, כן, מלמעלה למטה, והמחיצות התחתונות עוטפות על העליונות, אומר הרמב"ן, השכיחות שהגט ילך לאיבוד היא לא מצד רוח, אלא יותר מצד מים שנמצאים בחצר, או אש שדלוקה בחצר. ולכן, זאת אומרת, באמת אין הבדל עקרוני. הנמחק או נשרף שקיים בסיפה נמצא גם ברישא, אלא ברישא האפשרות שילך לאיבוד היא על ידי רוח, ובסיפה האפשרות שילך לאיבוד כשהוא מלמעלה והיא מלמטה זה על ידי מים או אש. זה הרמב"ן. ועל זה אומר הר"ן, על זה אומר הר"ן, רגע, ותימה, אולי זה המשך דברי הרמב"ן, ותימה מן הרב רמוישה הספרדי, הרמב"ם, שכתב, כיוון שהגיע לאוויר מחיצות המעקה, או לפחות מג' סמוך לגג נתגרשה, ובלבד שינוח, אבל אם נמחק או נשרף, הועיל ואינו הולך לנוח, אינו גט. זאת אומרת, רואים ברמב"ם קודם כל שהוא למד פשט, למד פשט, אני אקרא את הלשון, שהדין שנמחק או נשרף קיים גם ברישא. והרמב"ם ברמב"ם כתוב חידוש. נראית הרמב"ם. רגע, הנה. הייתה עומדת בראש הגג, בראש הגג שלה, והוא מלמטה בחצרו, וזרקו לה למעלה, כיוון שהגיע לאוויר מחיצות המעקה, או לפחות משלושה טפחים סמוך לגג, נתגרשה, ובלבד שינוח. זאת אומרת, היא כבר מגורשת בשלב שלפני שנח, אבל כל זה בתנאי שבאמת הוא נח. ממשיך הרמב"ם וכותב, אבל אם נמחק או נשרף קודם שיגיע לה, אף על פי שנמחק לאחר שהגיע לאוויר המחיצות, או אחר שהגיע לפחות משלושה טפחים סמוך לגג, כגון שנשבה הרוח ואילתו ונמחק או נשרף, הועיל ואינו הולך לנוח, אינו גט ולא נתגרשה. אז רואים ברמב"ם שהוא למד שהדין שנמחק או נשרף מתייחס לא רק לסיפה, אלא גם לרישא. ככה משמע. אבל בשביל זה לא מוזכר ברישא, זה מוזכר בסיפה. אבל רואים שהרמב"ם פירש, אבל אם נמחק או נשרף קודם שיגיע לה, אף על פי שנמחק לאחר שהגיע לאוויר מחיצות, זאת אומרת, בצד אחד באתי וקבעתי, כיוון שהגיע לאוויר המחיצות, או לפחות מג' סמוך לגג, אז היא מגורשת. אבל כל זה בתנאי שינוח. אבל אומר הרמב״ם, אם בסוף שפוס דבר הוא לא נח, לא נח. איך יכול להיות שהוא לא נח? הוא הגיע לאוויר מחיצות והוא לא נח. אומר הרמב״ם, נמחק. לפני שהוא נח, הוא נמחק. או נשרף. אז זה מה שאומר הרמב״ם. ולמה? אז הנימוק של הרמב״ם, הועיל ואינו הולך לנוח, אינו גט ולא נתגרשה. לעומת זאת, מעניין, כשהוא מביא את הדין של הסיפה של המשנה, כשהרמב"ם מביא את הדין של הסיפה, היה הגג שלו, והוא מלמטה בו, והיא מלמטה בחצר שלה, וזרק לגיטה, כיוון שיצא הגט ממחיצות הגג, והגיע למחיצות מקומה שהיא עומדת בו, נתגרשה. ממשיך הרמב"ם, זה הדין השני של המשנה. ממשיך הרמב"ם בהלכה, היי, זרקו לרשותה לתוך האש ונשרף, או לתוך המים ונמחק, או נאבד, אינו גט. אבל אם הגיע לרשותה ונח, ואחר כך בא האש ושרפתו, הרי זה גט. אז רואים ברמב"ם, שבאמת הביא את הדין שנמחק או נשרף גם ברישה וגם בספר. גם ברישה וגם בספר, כך רואים. אבל משום מה, הרמב״ם לא חילק את החילוק שראינו עכשיו בגמרא. הרי הגמרא אמרה, הרב נחמן בשם רבא בר רבוע. הרי רב נחמן בשם רבא בר רבוע אמר, שנמחק או נשרף, כן, היא תהיה מגורשת, בתנאי שהוא היה בשלב הירידה, לא בשלב העלייה. כן? זה ודאי מתייחס למקרה שהגג שלו והחצר שלה. נכון? כך קופלים, כך הסביר רשי, וזה פשט. כן? את זה הרמב״ם לא כתב. על כל פנים, הרמב״ן הביא כמו שאמרנו, קודם כל הרמב״ן למד שנמחק או נשרף בסיפה, זה לאו דווקא בסיפה, זה גם ברישה, אלא ברישה תפסו את המציאות השכיחה שהוא הולך לאיבוד בגלל רוח, בסיפה תפסו את המציאות השכיחה שהוא הולך לאיבוד או בגלל מים או בגלל אש. זה הרמב"ן. אמר הרמב"ן עצמו, ותימה מן הרב רב מוישה הספרדי, שכתב, כיוון שהגיע להעביר מחיצות המעקה או לפחות מגימל סמוך לגג נתגרשה, ובלבד שינוח, אבל אם נמחק או נשרף, הועיל ואינו הולך לנוח, אינו גט. אומר הרמב"ן, על דברי הרמב"ן, וזה אי אפשר. למה? שאם כדבריו, איך התנה מגורשת סתם? כיוון שנשרף או נמחק, אינה מגורשת. הרי ברישה כתוב מגורשת סתם. הרמב"ם מבין שהנמחק או נשרף, כן? אז זאת אומרת, ברישה, לפי הרמב"ם, ברישה בנמחק או נשרף, אז אנחנו נסביר כך. היוצא ככה, למעשה הרמב"ן רומז פה לתירוץ על הרמב"ם. הרי רואים שהרמב"ם מביא את הדין שנמחק או נשרף גם ברישה, אבל מה הוא חידש? שהנמחק או נשרף הרי זו מגורשת בסיפה, באמת זה לא משנה. אבל הנמחק או נשרף בסיפה, ברישה זה כן משנה. ולמה? כי בסבר, כל הרישה, כשאני אומר ברישה, כיוון שהגיע לאוויר הגג הרי זו מגורשת, זה בתנאי שהוא ינוח. אבל אם בסופו של דבר הוא לא נח, אז אומר הרמב״ם, היא לא תהיה מגורשת. אף על פי שזה נכנס לאוויר המחיצות. זה קשה מסברה. אבל הרמב״ם למד, רואים שהרמב״ן הבין, ברמב״ם, שבאמת העובדה שהדין שנמחק או נשרף הופיע בסיפה ולא ברישה, זה בדווקא. כי ברישה באמת נמחק או נשרף לא תהיה מגורשת. בסיפה נמחק או נשרף כן תהיה מגורשת, ברישה נמחק או נשרף לא תהיה מגורשת. למה? כי בסופו של דבר זה לא נח, והרישה מותנית בכך שבסופו של דבר ינוח. אלא הרמב"ן שואל, מה הרמב"ן שואל? הוא אומר, זה אי אפשר. למה אי אפשר? אומר הרמב"ן כך, אני אקרא את הלשון שלו, וזה אי אפשר, שאם כדבריו איך התנן מגורשת סתם? הקושייה של הרמב"ן על הרמב"ן, הרי לפי דבריך יוצא שבנמחק או נשרף ברישה היא לא מגורשת. אז איך כתוב? הרי כתוב, הייתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה, כיוון שהגיע לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. כן? וזה אתה רוצה לומר בתנאי שלא נמחק או נשרף. נכון? אז איך המשנה כותבת סתם מגורשת? זה לא מדויק. מה הרמב״ם יגיד? זה מדויק מזה שהביאו את הדין שנמחק ונשרף בסיפה. אומר הרמב״ן, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אי אפשר לסמוך על דיוק כזה, כשאתה רוצה לומר שהדין של הרישה מותנה בכך שהוא ינוח בסופו של דבר, אבל אם הוא ימחק או יישרף, גם אם הוא יגיע לאוויר המחיצות, וגם אם הוא יגיע לפחות מגימל, אז זה לא יעזור. המשנה הייתה צריכה לומר את זה מפורש. איך המשנה לא אומרת את זה? זה הטענה ש... המשנה סתמה. המשנה אמרה, הייתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה, כיוון שהגיע לאוויר הגג, הרי זו מגרשת. איך אפשר להגיד בצורה סתומה? זה לא נכון, לא מדויק. זה הטענה של הרמב"ן. זה טענת הרמב"ן. אומר הר"ן, אבל לפי דעתי, הרמב"ן ז"ל בפרק א' מהלכות גירושין אינו אומר כן. זאת אומרת, הר"ן מתווכח עם הרמב"ן איך להבין פשט ברמב"ן. מה הוא אומר? אבל הוא סובר, בקיצור, הרמב"ן, אני חוזר, הרמב"ן למד פשט ברמב"ם שבאמת הדין של הרמב"ם בנוי על דיוק בלשון המשנה, כמו שדייקנו. רק הוא טוען, אבל זה קשה מאוד. מדוע? משום שלא ייתכן שהמשנה תסתום את הרישה. המשנה כתבה ברישה, הייתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה, כיוון שהגיעה לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. איך אפשר להגיד מגורשת? זה תלוי. אם נמחק או נשרף, גם אם הגיעה לאוויר הגג, היא לא תהיה מגורשת. איך המשנה אומרת מגורשת? זה טענת הרמב"ן. אומר הר"ן, אבל לפי דעתי, הרמב"ם ז"ל בפרק ה' מלכות גירושין, אינו אומר כן. אבל הוא סובר, דברישא דמתניתין, דהייתה עומדת בראש הגג, איכא דרך עלייה ודרך ירידה. אנחנו שאלנו קודם, שמשום מה, הרמב״ם לא התייחס לחידוש של רבא בר אבוה במשנה, בגמרא. הרי רבא בר אבוה אמר שהדין שנמחק או נשרף תלוי באיזה שלב. בשלב העלייה או בשלב הירידה, נכון? זה כתוב בגמרא. אמרנו, הרמב״ם לא התייחס לזה. הרמב״ם לא התייחס לזה. בא הר"ן עכשיו ואומר שזה יהיה הפשט ברמב״ם. אני אקרא את זה עוד פעם. אבל לפי דעתי, הרמב״ם זל, בפרק ה' מלכות גירושין, אינו אומר כן, אבל הוא סובר דברישא דמתניתין דהייתה עומדת בראש הגג, איכא דרך עלייה ודרך ירידה. דרך עלייה היינו קודם שהגט מתחיל לירד, ודרך ירידה היינו שהגט מתחיל לירד, ומשום מה חילותנה ברישא דמתניתין נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. משום דעיק הגוונה, כן, אני לא מבין, ומשום מה חילותנה ברישא דמתניתין נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. הרי הטענה של הרמב"ן הייתה שהמשנה סתמה וכתבה הרי זו מגורשת, וזה לא בכל מקרה, יש מקרים שכן ויש מקרים שלא. הרי אם נמחק או נשרף אינה מגורשת, זה טענת הרמב"ן. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, ומשום מה חילותנה ברישא דמתניתין נמחק, זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל, הדיוק בלשון המשנה, שברישא לא כתוב נמחק או נשרף, הסיבה לדבר היא, משום דאיקא גוונא דלא אביה מגורשת. דהיינו, בציור שנמחק או נשרף דרך עלייה, אבל בסיפא דהו למעלה והיא למטה, מסתמה לעולם הוא דרך ירידה. וכי, אתם מבינים? לא כמו רשי. רשי הרי למד שהנמחק הוא נשרף בסיפא עצמה, כשהוא זורק לה את הגט מלמעלה למטה, יש שלב של דרך עלייה ויש שלב של דרך ירידה. ועל זה אמרה הגמרא, לא שנו אלא בדרך ירידה ולא בדרך... נמחק או נשרף דווקא בדרך הירידה, לא בדרך העלייה. הר"ן אומר בדיוק להפך. ברישה אין בכלל דרך עלייה. יש רק דרך ירידה. ולכן יכלה המשנה לומר, כיוון שיצא מאוויר הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת, בלי לחלק. אבל אם יש מקום לחלק בין דרך ירידה לדרך עלייה, זה ברישה. כשאני זורק את הגט מלמטה למעלה, אז כדי שהגט ינחת על הגג, שלב ראשון הוא צריך לעלות, ורק אחר כך הוא ירד על הגג. אז אומר הר"ן, אז הר"ן עומד הפוך מרש"י, מה שהרבא בר אבוה אמר לא שנו אלא בדרך ירידה ולא בדרך עלייה, לא מתייחס לסיפה, מתייחס רק לרישה. אגם שהנמחק או נשרף במשנה כתוב על הסיפה, לא כתוב על הרישה. ברור, למה רשי הסביר שזה מתייחס לסיפה? כי הנמחק או נשרף במשנה כתוב על הסיפה, לא כתוב על הרישה. הר"ן בא ואומר, בסיפה לא חייב להיות בכלל דרך עלייה, כי הרי הוא מלמעלה והיא מלמטה. אז כשהוא זורק לה את הגט, הוא זורק לה את הגט מלמעלה למטה, אין בכלל דרך עלייה. אם יש מקום לחלק בין דרך עלייה לדרך ירידה, זה רק ברישה. כך אומר הרן. אני אקרא את זה עוד פעם. אבל הוא סובר, דברישה דמתני, הוא זה הרמב״ם, אבל הוא סובר, דברישה דמתנית אם דהייתה עומדת בראש הגג, איקה דרך עלייה ודרך ירידה. דרך עלייה היינו קודם שהתחיל, קודם שהגט מתחיל לרד, ודרך ירידה היינו שהגט מתחיל לרד. ומשום מה אחי לא תנה ברישה דמתנית אם נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. מדוע? משום דאיקה גבנה דלא אביה מגורשת. דהיינו, נמחק או נשרף דרך עלייה. אבל בסיפה, דו מלמעלה ואם מלמטה, מסתומה לעולם הוא דרך ירידה. וכי הוקים נא, כגון שהיו מחיצות התחתונות עוטפות, לא משום דאית בדרך עלייה, אלא לפי שאי אפשר, מה קשה לו? וכי הוקים נא, מה זה מחיצות התחתונות? הגמרא הרי אמרה, הגמרא שאלה, הוא מלמעלה ואם מלמטה, כשהוא זורק לה את הגט, מהגג לחצר, ואלו מינטר, אותה שאלה שהיא שאלה על הרישה, תבוא רוח ותעיף אותו מחוץ לחצר. אז אמרה הגמרא, תירוץ, כגון שמחיצות התחתונות עוטפות על העליונות. זאת אומרת, המחיצות של החצר יותר גבוהות מהמחיצות של הגג. אז אין חשש שרוח תעיף אותו מעבר לחצר, נכון? אז מה הוא שואל? וכי הוקימנה? וכי הוקימנה כגון שהיו מחיצות התחתונות עוטפות, למה משום דעית בדרך עלייה? לא ברור לך על מה קשה לו. נניח אפילו שמחיצות התחתונות... אני אסביר. הוא שואל, הלשון של המשנה, הלשון של הגמרא, הגמרא שואלת על הסיפה. הוא מלמעלה ואי מלמטה, הוא זרקו לה, שואלת הגמרא, ואלו מינטה. וכמו שהסברנו, תבוא רוח ותעיף את זה. אז הלשון של הגמרא, כגון שהיו מחיצות התחתונות עוטפות על העליונות. בתשובה של הגמרא כתוב שלגג יש מחיצות. כגון שהיו מחיצות התחתונות עוטפות על העליונות. אז מה זה עליונות? עליונות זה המחיצות של הגג. אז המראה עושה הוקימת במשנה. חייב להיות שהמחיצות של החצר יותר גבוהות מהמחיצות של הגג. אז אם יש מחיצות לגג, אז לכאורה רש"י צודק. אז כמו שאתה מחלק ברישה, או כמו שאתה רוצה להסביר את הרישה, שיש דרך עלייה ודרך ירידה, אז גם בסיפה יש דרך עלייה ודרך ירידה. איך העסתי לומר, שואל הרן על עצמו, שבריש, בסיפה אין דרך ירידה ודרך עלייה? אני רוצה להסביר פשט ברמב״ם, שהרמב״ם למד שבריש יש דרך עלייה, למה? כי אני צריך לזרוק מלמטה למעלה, ובסיפה אין דרך עלייה. למה? כי אני זורק מלמעלה למטה. אבל הרי בגמרא כתוב של הגג יש מחיצות. כן? המחיצות, ההוקימתא של הגמרא. מחיצות התחתונות עוטפות על העליונות, אז לגג יש מחיצות. אז הוא שואל על עצמו, אז לכאורה אז גם בסיפה, תגיד שיש דרך עלייה, וזה בדיוק מה שרשי אמר, ככה רשי הסביר את הסיפה. אז אומר הרן, זה לא קשה. וכי הוקימנה, כגון שהיו מחיצות התחתונות עוטפות, למה משום דעית בדרך עלייה? זה לא בגלל שכשהוא זורק לה מהגג יש דרך עלייה, אלא לפי שאי אפשר לצמצם, הוקימנה בעוטפות. וכי אמרינן, לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה, אבל דרך עלייה לא, הכי מפרש לזל. לא שנו דנמחק או נשרף מגורשת, אלא דרך ירידה, בסיפה דמתניתין, אבל דרך עלייה, ברישה, אינה מגורשת. ומכל מקום, זאת אומרת עוד פעם, לא שנו אלא, זאת אומרת, מה שאמרנו, שנמחק או נשרף הריזו מגורשת, לא שנו אלא בסיפה. כי בסיפה זה דרך ירידה, אין בכלל דרך עלייה. בניגוד לרשי, הרי יש מחיצות, בסדר, יש מחיצות, אבל אם למשל הוא עומד עם הגט, וכשהוא עומד עם הגט אז הגט גבוה מהמחיצות. יש מעקה לגג, אדם עומד על הגג ויש מעקה, נניח מעקה בגובה 10 טפחים, הוא עומד אבל הגט ביד שלו, מה שהוא צריך זה לזרוק לה את הגט למטה, הוא לא צריך לזרוק את הגט בקשת. כשהוא זורק מלמטה למעלה, זה חייב להיות בקשת, חייב לעלות ולרדת. אבל כשאתה עומד על הגג, גג עם הגג יש לו מחיצות, אתה לא צריך, המחיצות הן מחיצות כאלה שאתה יכול לעמוד ולזרוק את הגט למטה, כן? אז הרמב״ם למד כך שאת, לא שנו אלא בדרך ירידה, נמחק או נשרף, מה זה דרך ירידה? בסיפה. בסיפה שיש רק ירידה, כמו שמסביר הרן, אז אני אומר נמחק, כיוון שיצא מהאוויר הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. אבל ברישה, כן? אבל ברישה, אבל במקום שיש גם דרך עלייה, אומר רבר ברבוע, דרך עלייה, אני לא אגיד נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. מדוע? משום שכל עוד שהוא בדרך עלייה, גם אם הוא מעל אוויר הגג, היא עדיין לא מגורשת. זה לא נתינה עדיין. מתי זה יהיה נתינה? רק שזה יהיה בכיוון ההפוך. אז זה מה שהוא אומר. וכי הוקימנה כגון שהיו מחיצות התחתונות עוטפות, לא משום דעית בדרך עלייה, הכוונה בסיפה, אלא לפי שאי אפשר לצמצם, הוקימנה בעוטפות. וכי אמרינן לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה, אבל דרך עלייה לא, הכי מפרש, ואת הרמב"ם מפרש כך, לא שנו דנמחק או נשרף מגורשת, אלא דרך ירידה בסיפה דמתיתים. אבל דרך עלייה ברישה אינה מגורשת. ומכל מקום לא מציתני ברישה נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת, כמו שהרן אומר, משום שאליו מילתא פסיקתא, שאילו נמחק קודם שירד, כן, לנוח, אינה מגורשת. אבל ודאי, אם נמחק לאחר שהיה יורד לנוח, בקיצור, הרן מוציא את הרמב"ם מפשוטו. שימו לב, ברמב״ם כתוב, אני אקרא את הרמב״ם עוד פעם, הייתה עומדת בראש הגג שלה, והוא מלמטה בחצרו, וזרקו לה למעלה, כיוון שהגיע להעביר מחיצות המעקה, או לפחות משלושה טפחים סמוך לגג, נתגרשה, ובלבד שינוח, ובלבד שינוח, אבל אם נמחק או נשרף קודם שיגיע לה, אבל בי שנמחק לאחר שהגיע לאוויר מחיצות, או אחר שהגיע לפחות משלושה טפחים סמוך לגג, כגון שנשבה הרוח ואלתו ונמחק או נשרף, או איל ואינו הולך לנוח, אינו גט. אז אתם שמים עכשיו, יש פה שני פשטים להסביר. או איל ואינו הולך לנוח, מה הכוונה? מה הכוונה אינו הולך לנוח? אנחנו הסברנו קודם, כי בסופו של דבר הוא לא נח. בסופו של דבר הוא לא נח. זאת אומרת, כל הדין הזה שהגיע לאוויר הגג, הרי זו מגורש את זה מותנה שהוא ינוח. אבל הרן למד פשט אחר. הרן למד ברמב״ם, אבל אם נמחק או נשרף קודם שיגיע לה, אף על פי שנמחק לאחר שהגיע לאוויר מחיצות, או אחר שהגיע לפחות משלושה טפחים סמוך לגג, אבל הוא עדיין בשלב, לפי הרן אני מסביר, שהוא עולה. הוא עדיין לא יורד, והוא נמחק בשלב שהוא עולה ולא בשלב שהוא יורד. ככה הרן יסביר פשט ברמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם מתייחס למצב שבו אדם זורק את הגט מלמטה למעלה, אבל הגט הרי צריך לעשות שני שלבים, לעלות ולרדת. אז אף על פי שהוא כבר נמצא, אבל אני לא יכול להבין את ה... איך אפשר להגיד, אף על פי שנמחק לאחר שהגיע לאוויר מחיצות, אלא אם כן נגיד, לאחר שהגיע לאוויר מחיצות, שהוא עדיין למעלה, כן? אבל...
לפני הנחיתה, כן.
מה? הוא יורד? הוא בשלב שהוא יורד או עולה?
לא, לפני שהוא יורד.
נו.
הוא יכול להגיע...
אז הוא לא באוויר המחיצות.
לא.
באוויר המחיצות אתה יכול להגדיר אותו רק כשהוא נמצא בתוך המחיצות. אם הוא לא נמצא בתוך המחיצות, אי אפשר להגיד שזה אוויר המחיצות. אם לא היה מחיצות, אז אני יכול, בתוך ג' אני יכול לחלק, ובתוך ג' בשלב שהוא עולה ועדיין הוא לא נחת. אבל אם באוויר מחיצות, אוויר מחיצות לכאורה זה בתוך אוויר המחיצות. אם זה בתוך אוויר המחיצות, לא יכול להיות שהוא בשלב של עלייה, רק בשלב של ירידה. אין ציור. כל פנים, זה הפשט של הרן. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, אני לא יודע אם תהיה הפעם הבאה לפני יום כיפור, ואם לא תהיה, אז בעזרת השם אנחנו נתחיל כבר משהו אחר, אחרי. אבל הפשט של הרן ברמב״ם, כן? זאת אומרת, הנמחק או נשרף, לדעת הרן, מוכרח להתייחס לרישה. מה שהרמב״ם כתב, נמחק או נשרף, מוכרח להתייחס לרישה. כי לסיפה זה לא יכול להתייחס, מדוע? כי הרי בא רבא בר אבוה ואומר, לא שנו אלא בדרך עלייה, נמחק ונשרף בדרך ירידה, אבל לא בדרך עלייה. זאת אומרת כך, בסיפה אני יכול להגיד, לא שנו אלא בדרך ירידה. מה זה? אבל בדרך עלייה, המושג דרך עלייה, אומר הר"ן, שהוזכר בגמרא, כך למד הרמב״ם, הוא חייב להתייחס, לא יכול להתייחס אלא לרישא, לא יכול להתייחס לסיפה. אז זה החלוקה של רבא בר אבוה. לא שנו אלא בדרך ירידה. בסיפה אפשר לדבר על נמחק או נשרף, מדוע? משום שבסיפה אין עלייה, בניגוד לרש"י. אבל אם זה בדרך עלייה, וזה יכול להיות רק ברישא, שם באמת צריך לחלק. אז מה אתה שואל? אז למה? הרמב"ן שאל, אז איך סתמה המשנה מגורשת? איך סתמה המשנה מגורשת? זה קושיית הרמב"ן. הרמב"ן שאל, לפי הרמב"ם, יש מקרים שמגורשת, יש מקרים שלא מגורשת. איך המשנה סותמת? איך המשנה אומרת סתם מגורשת? זה עדיין קשה, אבל מכל מקום, זה הפשט של הר"ן בדברי הרמב"ן. טוב, עד כאן.